שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1257, ואנחנו נרצה ללמוד מהרב לייטמן איך רעיונות מתפשטים בין בני אדם, האבולוציה התרבותית שלנו, אם אפשר לקרוא לזה כך. טל, בואי תפתחי את הדיון שלנו, בבקשה.
כן, אז היום אנחנו הולכים לביולוגיה האבולוציונית. כן, שחקרה בעצם איך מתפתח האדם מבחינה גנטית, ובסביבות שנות ה-70 התפתח גם מודל אחר שאמר שחוץ מזה שהגנים שלנו משכפלים את עצמם ובעצם רוצים, שואפים להתפשט מדור לדור, גם התרבות שלנו, רעיונות, יחידות מידע שהם קראו להם ממים, כמו גנים רק ממים, גם הם מתפשטים ממש כמו בהדבקה בין אדם אחד לשני, ממש כמו וירוס, הם אמרו, שיחידת מידע רוצה להדביק את עצמה, לשכפל את עצמה בין בני אדם. בניגוד למה שחשבנו לפני כן אולי, שאנשים פשוט מסבירים ומשכנעים אחד את השני ברעיונות, כאן אומרים הביולוגים האבולוציונים, הרעיונות עצמם, כמו וירוס, מעוניינים לעבור לנשא שלהם, שאנחנו כמו נשאים כאלה של וירוסים מחשבתיים ורעיונות, והם קופצים כך מאדם לאדם ומתפשטים באנושות.
מי מחייב אותם?
זה בדיוק השאלה. בעצם הם אומרים שיש להם כאילו מין תוכנה משל עצמם, כמו וירוס שמתפשט ביולוגית, גם רעיונות הם כמו וירוס שמתפשט בין אנשים, מתוך איזשהו רצון לשרוד, הישרדות.
זה על ידי רצון שבכל אחד ואחד? מווירוסים האלה, או שיש תוכנה כללית שהיא זורקת אותם ככה בין כולם ו...
זה מה שחסר לדעתי בתיאוריה הזאת.
בסדר.
מבחינתם אין שום סדר לעניין, אלא שפשוט כמו הברירה הטבעית של דרווין, שיש איזו התפתחות מקרית כזאת, כך אותו דבר גם מבחינת תרבות והרעיונות של בני אדם. אז את זה בדיוק אנחנו רוצים לשאול אותך. קודם כל, מה זה הדבר הזה שלרעיון יש איזה חיים משל עצמו, הוא מתנהג כמו וירוס, איך זה יכול להיות?
למה שמידה אחרת לא כן עוברת בין בני אדם ורעיונות לא? זה סך הכל נתונים חלקיקי מידה, כן? הם רשומים באיזשהו מקום על משהו, ולכן עוברים ממקום למקום, אולי אנחנו לא יכולים לאתר את הנושא, ביט אינפורמציוני, איך הוא עובר מאחד לשני, איך מחשבות עוברות מאחד לשני, רצונות, כן?
כן.
אנחנו אומרים, אנשים שחיים קרוב זה לזה, הם מוסרים בצורה כזאת, איכשהו פנימיות אחת עוברת לשני,
כן.
על ידי מה, איך, אבל ככה אנחנו רואים שזה קורה. נו.
אז זאת השאלה, על ידי מה, האם באמת רעיון הוא כמו וירוס שיש לו תוכנה פנימית משל עצמו, שהוא מחפש לעבור מאדם לאדם בפני עצמו?
כן, ודאי. סך הכל, כל הטבע הוא כולו רצון. רצון. ואז רצון הזה הוא עובר מאחד לשני, מאחד לשני, הוא יכול לדביק מעצמו עוד הרבה אנשים, כמו וירוס יכול להדביק, וירוס אחד מאדם אחד יכול להדביק 1,000 אנשים, וזה לא יקרה לו כלום. הוא עושה כזאת אפליקציה.
זאת אומרת שיש ממש רעיונות באנושות שקיימים בגלל שהם הצליחו להדביק הרבה מאוד אנשים?
כן.
מה גורם לרעיון להצליח להדביק הרבה אנשים, לעומת יש רעיונות שלא מצליחים?
אם הוא ממלא רצונות של כל אחד ואחד, אז ודאי הם שמחים להידבק ממנו.
זאת אומרת שאם יש רעיון שגורם לי להרגיש טוב, שגורם לי להרגיש...
אז את קונה אותו, מה שנקרא. את אפילו מושכת אותו, את קולטת אותו.
ואמרת קודם שאולי יש איזו תוכנה כזאת שהיא מפזרת את הווירוסים האלה. מה בעצם המקור?
המקור זה הרצון לקבל. הרצון ליהנות מקיומי, מחיים שלי. זה מה שמעורר אותי לראות בכל מקום על ידי מה אני יכול להצליח, להרוויח, ליהנות.
זאת אומרת, אז אני רוצה שתעשה לי רגע סדר. אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים שיש לנו גנים שקיבלנו אותם מדורות קודמים ולא בחרנו בהם, ומצד שני עכשיו אנחנו גם מבינים שיש לנו אותם ממים, רעיונות, מחשבות, תרבויות, שגם בהם נדבקנו אולי מהסביבה או קיבלנו אותם מהדורות
קודמים. זה אותו דבר.
אותו דבר.
גם גנים, גם ממים, זה אותו דבר. זה חלקיקים אינפורמטיביים שאנחנו רוצים לעשות מהם כל מיני אפליקציות, בגלל שאנחנו רצון לקבל בסך הכל.
והם בעצם שולטים בנו, היית אומר?
ודאי, כי אני לא רוצה שום דבר חוץ מליהנות. והם באים ואני מרגיש שאני יכול ליהנות על ידם.
עכשיו, מה קורה שאני מדברת עם מישהו אחר? נאמר, אני ואורן משוחחים, ועכשיו הוא מספר לי כל מיני מחשבות שלו, דעות שלו.
אז הרצון לקבל שלך, האגואיסטי, קולט, מה אני יכול לקבל ממנו כדי למלא את עצמי, כדי להצליח קצת יותר. וזה את קולטת. ודברים אחרים את לא קולטת.
זאת אומרת, הוא לא בהכרח ידביק אותי בכל המחשבות והרעיונות שלו?
לא, לא. את צריכה להיות פחות או יותר מכוונת לקליטה.
אני רוצה רגע להבין את המנגנון. אם הבנתי את מה שהסברת עד כה, בתוך כל אדם, יש איזה מנוע כזה פנימי שקראת לו רצון ליהנות.
כן.
הוא רוצה ליהנות.
כל חי.
כל יצור בכלל. כל כן. יצור רוצה ליהנות. עכשיו, חוץ מזה, יש לאדם עוד שני מטענים אינפורמטיביים. אחד זה הגנים שלו, ושתיים זה הרעיונות, הערכים, הממים שלו. אז יש לי מנוע בסיסי שהוא רצון ליהנות, לרשותו עומדים גנים, לרשותו עומדים ממים, רעיונות, ועכשיו מה קורה? הוא כאילו סורק, הוא סורק כל הזמן, מה קורה עכשיו?
אני לא יודע, גנים, ממים, זה אתם מחלקים מתוך התפיסה שלכם כזאת חלקית. אני יודע שרצון לקבל, הוא מחפש מאיפה הוא יכול לקבל כל הנתונים שעל ידם הוא יכול ליהנות.
ואם הוא נתקל באיזה רעיון חדש?
אז הוא קולט אותו.
איך הוא קולט אותו?
נכנס במגע עם אותו נושא, עם אותו אדם, זאת אומרת. אין? ורוצה לקבל ממנו את הרעיון?
את הרעיון החדש הוא שופט מתוך אותו מנוע הפנימי של רצון ליהנות? הוא כאילו...
מה יש לו עוד חוץ מזה?
אז איך הוא מודד?
כלום.
אם עכשיו הייתי מספר לך על רעיון חדש, באיזה כלים היית שוקל אותו...
הייתי מודד, איך אני יכול לקחת את זה לעצמי, האם זה מתאים לי, כדי שאני אמלא את עצמי בתענוגים.
זאת אומרת, הבוס, אם נקרא לו פה ככה, של כל תהליך רכישת הרעיונות ופיזור הרעיונות, זה הרצון העמוק ביותר של האדם פשוט ליהנות מהחיים.
נכון.
ולכן אמרת קודם משפט יפה, שאיזה רעיונות מתפשטים? הרעיונות שהם ממלאים את הרצונות של האנשים.
כן.
אוקיי.
האם הטבע מעוניין שאנחנו נפיץ אחד לשני כל מיני כאלה רעיונות, מחשבות, תפיסות?
כן, טבע מעוניין שאנחנו נתחבר זה עם זה, ונמסור מזה לזה כל מיני רעיונות, מחשבות, כמה שיותר.
למה?
כי על ידי זה אנחנו מגיעים למנגנון אחד, אינטגרלי.
אבל הרעיונות האלה יכולים להיות רעיונות טובים ונכונים, יכולים גם להיות רעיונות שקריים והרסניים. זאת אומרת, איך הטבע מנהל את זה כך שאנחנו באמת נעביר אחד לשני את הרעיונות הנכונים?
זה הכל האגו שלנו, כך מנהל אותנו.
אנחנו רואים בהיסטוריה שהיו הרבה רעיונות שמאוד תפסו. למשל, נותנים דוגמה של הרעיון של האלוקות, שזה משהו שמדור לדור מעבירים את זה אנשים, והוא מאוד 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 תפס.
כי הוא גלובלי. הוא מדבר על כל החיים, על כל הטבע. ולכן הוא כביכול כולל כולם.
אוקיי, ולכן הוא גם מועבר מדור לדור, כי יש בו משהו שנותן לאדם איזשהו מילוי, נותן לו איזשהו ביטחון.
אחיזה בקיום.
והוא אחד הממים המוצלחים, גם נותנים דוגמה של כל החוקים של היהדות, שבאמת הצליחו להעביר אותם כך מדור לדור, וזה משהו שהם רואים כדוגמה מאוד חזקה של תרבות שממשיכה ושורדת.
כן.
למה אתה חושב שדווקא זה שרד ככה עד ימינו? זה בגלל שזה כתוב, ששימרו את זה?
תראי, מה שאני אגיד אולי זה לא יהיה כל כך מקובל אלייך, אבל זה מפני שיש תוכנית עליונה שככה זה יקרה. פשוט מאוד. שעל ידי התוכנית העליונה הזאת, האנושות בסופו של דבר צריכה לקבל את היחס הזה לחיים, להטבע, לעצמם, כמו שכתוב את זה בחוכמת הקבלה.
אז אם יש לנו את ההבנה הזאת, שאנחנו מדביקים ומודבקים כל הזמן מרעיונות וגם רגשות אגב, כל הזמן אנחנו משפיעים אחד על השני, מה אנחנו צריכים לעשות עם ההבנה הזאת, עם הידע הזה?
לממש, להגיע למצב להיות כאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, כל העולם שיהיה מחובר לזה, שכולנו נקים מנגנון מערכת כזאת, שכולנו נכנסים בתוך טבע העגול.
אחד הדברים בעצם שקראתי, שזה היה מעניין, שהחוקר בעצם שכתב על התיאוריה הזאת, הוא אומר שהוא מזהה שרוב הרעיונות, וגם הגנים וגם הממים, הוא אומר, הכל היה מאוד אנוכי, מאוד אגואיסטי. ובעצם הרעיון האלטרואיסטי הוא דבר שהוא אומר עוד לא קיים בעולם שלנו.
הוא קיים. לעשות מכולנו עגול.
כן.
לשייך את עצמנו לטבע אינטגרלי, זה יהיה רעיון האלטרואיסטי. כי אז אני לא אומר מי יותר ומי פחות. אין כאן איזה חלוקה. לרמות ולפירמידות ולקוביות וכן הלאה, אלה כולם, כולם שווים ונכללים כאיש אחד בלב אחד.
אז האם זה רעיון שלדעתך הוא מתפשט בקלות, או קשה לו להתפשט באנושות?
הוא אנטי-אגואיסטי, ולכן קשה לו להתפשט.
למה? למה קשה לו להתפשט?
כי אז אני צריך לבטל את עצמי כלפי האחרים, ולקבל את האחרים כמו שיקבל את עצמי, ולא להרגיש ולא לחשוב על אחרים פחות ממה שאני חושב על עצמי.
הרעיון הזה הוא דוחה את האדם?
כן, ודאי.
אז אין לו סיכוי להתפשט, כי הסברת לי קודם שהרעיונות שהם מתפשטים זה הרעיונות שהם ממלאים את הרצונות של האנשים.
נכון.
אז יוצא שאתה מדבר על הרעיון, אם נקרא לו האינטגרלי, אפשר לקרוא לו כך, הרעיון האינטגרלי?
רעיון האינטגרלי, רעיון אמיתי, אבל לא מקובל על בן אדם.
אז הרעיון האינטגרלי, אם הוא היה מתפשט, בוא נגיד, בוא רגע נדלג על הבעיות. אם הרעיון האינטגרלי יתפשט, איך יראה העולם שלנו?
העולם שלנו יראה כעגול.
מה זה אומר עולם עגול?
שכולנו שווים. שכולנו מחוברים. כן, אחד במשהו שונה לאחרים, שכולנו נכנסים לכזאת מערכת, שאנחנו רואים אותה כמערכת עגולה, ואז פשוט נמצאים כאיש אחד בלב אחד.
הרעיון נגיד של להיות שווים, אני לא רוצה להיות שווה לאחרים, אני רוצה להיות יותר מאחרים. אז ברור שהרעיון של להיות שווים לא יתפוס אצלי. שמישהו יספר לי, נגיד, שאתה או אנשים שחושבים כמוך יספרו לי, שמה, יש לנו רעיון שאם בני האדם יהיו שווים, אז יהיה פה טוב. אני לא רוצה להיות שווה, אני רוצה להיות נאמבר וואן. אז כאילו הרעיון שיושב אצלי בראש, הוא שונה מהרעיון שאתה אומר לי, תשמע, בוא תתקדם אליו. אז איך הרעיון הזה יתפשט? הוא לא יתפשט.
נו נגיד, אם אתה עומד מול הצרות גדולות חס ושלום, ואתה רואה שאו שאתה נכנס לחיבור האינטגרלי עם האחרים, או שאתה נכנס לצרה גדולה מאוד. אז אתה שוקל, כי אתה סך הכל רצון ליהנות. מה, כדאי לי את זה או כדאי לי את זה?
אם הייתי שואל אותך, כשאתה מסתכל על העולם של היום, איזה רעיון שולט היום בעולם?
רעיון קפיטליסטי, כמה שאני מרוויח יותר על פני האחרים, שאני משאיר אותם אחריי, ואני המתקדם, רצוי היחידי, ובשליטה, באושר והכל.
איזה רעיון צריך לשלוט בעולם מחר, אם נהיה מפותחים יותר מבחינה אבולוציונית?
שאנחנו רואים שהטבע הוא עגול, אינטגרלי, גלובלי, ואנחנו צריכים להתקלל בהטבע הזה ולהיות שווים בהתאם למערכת.
אנחנו רואים היום בעולם שיש אנשים שהם מובילי דעה. למשל, בתחום האופנה, אז מה שיוצא מאיטליה, זה כולם אחר כך מחכים את זה, לא משנה כמה זה מגוחך וכולי. אז מי בעצם מוביל ומוליד רעיונות בעולם שלנו?
אני לא יכול להגיד. בעיניי זה בא מתוך המערכת הפנימית של הטבע, ואנשים לא מבינים מאיפה זה בא, אבל זה נקלט. ללא שום קשר ודאי לרעיון אופנה או משהו אחר. אני מדבר על התפתחות האנושית, התפתחות החברה האנושית. זה בא מתוך הטבע.
למה אתה מתכוון? הטבע שותה לנו בראש רעיונות?
ודאי. אלה מי אנחנו? אם לא יצורים שצמחו מתוך הטבע. אלה מאיפה נולדת? לא מהטבע?
נולדתי מאבא שלי ואימא שלי, מהם הגיע אליי המטען הגנטי הספציפי שלי.
כן.
אני מניח שהחינוך שקיבלתי, הסביבה שבה גדלתי, עיצבה את התפיסה הרעיונית שלי, נתנה לי ערכים, רעיונות, תרבות וכן הלאה. נראה לי שזה שילוב בין הנתונים המולדים לנתונים הנרכשים.
כן, כן.
מהתנאים הסביבתיים שלי. אתה מוסיף לזה היבט נוסף. אתה אומר, הטבע שותל במוחו של האדם.
אני לא מוסיף לזה היבט נוסף, אני תולה את זה בהיבט היחידי, שזה הטבע ששולט בהכל ועושה, וכך יצרה אותך.
אז אם אני חוזר למה שאמרת לפני שתי דקות, שאלתי אותך, איזה רעיון שולט היום בעולם? איזו מחשבה? אמרת לי, הרעיון הקפיטליסטי. שאם אני אהיה נאמבר 1 יותר מכולם, ארוויח מכולם, יהיה לי הכי טוב. כן. מאיפה בא לאדם או לאנושות הרעיון הזה? גם מהטבע? הטבע
שאתה... מהאגו שהטבע פיתח בתוך האדם. מדומם צומח חי, יש עוד רמת המדבר, ששם זה שולט האגו.
אז נכון לומר שהטבע שתל את הרעיון הקפיטליסטי במוחו של האדם?
כן.
הרעיון הבא שאמרת לי שצריך להתפתח זה הרעיון האינטגרלי. Mm-hmm. זו מין רמה מתקדמת יותר בתודעה של האדם.
כן.
אז שהטבע ישתול גם אותה. למה הוא לא שותל?
כי אנחנו צריכים להגיע לזה בהכרתנו.
מה זה אומר הסגיר הזה?
שאני ארצה שזה ככה יהיה.
למה?
אחרת אני אשאר בדרגת אדם. לא אדם אלא בהמה. בטבע יש ארבע רמות, דומם, צומח, חי, מדבר. דומם, צומח וחי, הם נמצאים בהטבע, אנחנו רואים שהם נפעלים על ידי הטבע בלי לשאול אותם. דרגת המדבר, דרגת האדם, היא יוצאת מדרגת החי, אבל ההבדל שאדם בעצמו קובע מה הוא רוצה להיות. הוא נשאר אותו חיה, אבל בהתנהגות שלה, ביחס שלה להטבע, כן? הוא קובע מה אני רוצה להיות. זאת אומרת, יש כאן בחירה חופשית באדם לאיזה כיוון להתפתח, איך לחיות, איך להיות. זה מה שאדם מקבל. מקבל חופש בחירה ונמצא בזה. אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו בוחרים, אז אנחנו נהיה בני אדם, ובהתאם עד כמה שאנחנו בוחרים דרגה הבא, להיות בטבע אינטגרלי, זה יקבע עד כמה שאנחנו בני אדם. אחרת, כולם כבהמות נדמו, לא יוצאים מרמת חי.
מה יש ברעיון האינטגרלי שהוא מקפיץ את האדם לאיזה דרגה התפתחותית גבוהה יותר? מה, למה דווקא הרעיון האינטגרלי הוא מעלה את האדם קומה?
הרעיון האינטגרלי הוא קושר כל כוחות הטבע, כל רמות הטבע, לשורש שלהם, לשורש רוחני, לכוח הפנימי של הטבע.
הכוח הפנימי הזה קשור למחשבות שרצות לאנשים בראש? לרעיונות שמסתובבים להם במוח?
כן. משם נובע הכל. מאותו כוח העליון, יש לנו מחשבות, רצונות, כל הגורל שלנו, הכל נמצא במינו.
עכשיו זרקת לדיון את הביטוי כוח עליון. כמו שאמרנו קודם, אחד הרעיונות, אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות האנושית לאורך ההיסטוריה, אחד הרעיונות שתפסו הכי חזק זה הרעיון של אלוהים. אלוהים זה אחלה רעיון, תפס חזק, מיליארדים. מיליארדים מתחברים לרעיון הזה.
כן.
ועכשיו אמרת, כוח עליון שנמצא בטבע.
תקרא לזה אלוקים. מה זה חשוב? כוח עליון, שהוא שליטה עליונה, רעיון העליון, כן? כוח עליון שהוא שולט בטבע, והוא הראשון, והוא מייצר את הטבע, מייצב את הטבע עם כל הרמות שלו.
הרעיון האינטגרלי במהותו הוא רעיון דתי?
אני לא יודע מה זה דתי.
אלוהים הוא רעיון דתי?
לא יודע מה זה דתי.
יש אנשים שאומרים שהאדם המציא את אלוהים כדי שזה ישרת את האינטרסים שלו.
יכול להיות.
יכול להיות. רעיון.
כל אחד לעצמו.
כן, בדיוק. היה לי איזה אינטרס.
כמו שתרח ואברהם.
כן, היה לי איזה אינטרס, המצאתי אלוהים, זה משרת לי את הביזנס שלי. אבל בוא נשים את זה רבה, למה? זה רעיון. אז כשאני שומע ממך שהרעיון האינטגרלי הוא קשור לכוח העליון בטבע, אז לכן אני שואל, האם הרעיון האינטגרלי הוא דתי או לא דתי?
אני לא יודע מה זה דתי, זה קיים בטבע, רעיון האינטגרלי, מפני שכל הטבע זה מערכת אינטגרלית. זהו, אני מתייחס לזה בצורה מערכתית. טבע כולו הוא אינטגרלי. ממש כך איזה כדור שבתוכו קיים הכל, והכל קשור זה לזה. וכמה שאנחנו חוקרים חוקי הטבע ובאסטרונומיה ובגיאולוגיה ובמה שאתה רוצה, אנחנו רואים שהכל קשור זה לזה בצורה אינטגרלית. לכן אני אומר, החוק האינטגרלי הזה, תקרא לזה אלוקים, תקרא לזה דתי, אני לא קורא את זה בצורה כזאת. אני אומר שזה כוח העליון, הוא הכולל הכל.
אז למה אם זה הכוח העליון וזה הטבע, האנושות כל כך מלאה ברעיונות ההפוכים, רעיונות
כדי,
של
ניקוי. כדי לחקור ולהגיע למצב שדווקא הכוח הזה הוא העליון היחידי. תמיד אנחנו מגיעים לאיזה החלטה מצורה הפוכה. ולכן אנחנו בנויים בצורה האגואיסטית שהיא סותרת לגמרי את הכל את כל הרעיון הזה האלוקי והיחידי, אלה הכל זה כדי דווקא להכיר אותו.
יוצא שהטבע שתל במוחו של האדם את הרעיון הקפיטליסטי, האגואיסטי, כדי שדווקא מתוכו האדם יפתח הכרה ברעיון שהוא בדיוק הפוך, ונעלה ממנו הרעיון האינטגרלי.
כן.
עכשיו, אני רוצה לשאול, אז אנחנו עכשיו בעולם שלנו היום מגיעים כבר למצב שאנחנו מבינים שאנחנו במבוי סתום, ואנחנו לא יודעים איך להתנהל עם המשברים.
מצוין.
אז מה?
אז זמן מצוין אנחנו חיים.
כן.
שאנחנו אז מתוך זה, הבלגן הזה שאנחנו חיים ולא יודעים איפה ימין ושמאל ומה לעשות וכל, זה הזמן כדי לגלות את הכוח האיכות.
מה יאפשר לנו לברוח מכל הרעיונות האגואיסטיים ששולטים בעולם שלנו היום לרעיון חדש? איך נברח מזה?
ייסורים.
יש לך משהו להציע שהוא פחות כואב?
קורונה וירוס. למה לא?
לא, זאת אומרת, אתה בונה על זה שרעיונות מתפשטים רק כתוצאה מזה שהאדם סובל ואז הוא
ודאי, אומר ודאי, אדם האגואיסטי, אחרת לא יזוז ממקום.
והחוכמה הזו של הקבלה, במה היא יכולה לתרום להתפתחות הרעיון האינטגרלי בעולם?
היא תראה לנו את הדרך.
אז היא תוכל לחסוך לנו סבל ואיסורים?
ודאי שהיא מסבירה לנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי לגלות את הרעיון האלטרואיסטי, לגלות את האחד, יחיד, מיוחד, אין עוד מלבדו, אותו כוח, העליון.
אם אנחנו כל הזמן מדביקים אחד את השני ברעיונות ומחשבות, אז האם אנחנו יכולים גם להדביק אחד את השני ברעיונות הטובים, ברעיון האינטגרלי?
אדרבה, בבקשה, מה שאת שומעת עכשיו, ולכן תספרי לאחרים.
האם אתה חושב ככה שכשאנשים בודדים מספרים או מעבירים את הרעיון הזה, הוא יכול להתפשט?
כן.
וכדי שאדם יוכל להתחבר לרעיון הזה, הוא צריך להתנתק מהרעיונות האחרים ש...
לאט לאט הוא יראה כן ולא. זה הכל תלוי באדם.
דקה וחצי לסיום, טיפ, טיפ מעשי. אם אני רוצה שהרעיון האינטגרלי יעבור מהראש שלי לראש של מישהו אחר, אפילו שייכנס לו לתוך הלב, מה אני צריך לעשות מעבר ללספר לו? מה אני צריך, איזה עוצמה פנימית אני צריך, אתה יודע, כמו שאתה שולח טיל לחלל, אתה צריך הרבה עוצמה שהוא יפרוץ. איזה עוצמה פנימית אני צריך לשגר כדי שהרעיון ייקלט?
אתה צריך לבנות כזאת סביבה, רשת בין כמה אנשים, ולהשתדל אותו אדם שאתה רוצה למסור לו את הרעיון הזה, לתפוס אותו על ידי הרשת הזאת.
שממה היא בנויה הרשת?
מקשר בין האנשים שנמצאים באותו הרעיון.
זה נותן כוח?
בטח. זה כובש אותו, זה תופס אותו, ואז הוא מקבל משם רעיונות.
אז מה נגמר שאלה אחרונה? איזה רעיון היית רוצה שיתפשט לתוך המוחות והלבבות של בני האדם היום בעולם?
שהכל בא מכוח האינטגרלי, ועד כמה שאנחנו נתחבר ונשייך את עצמנו לכוח האינטגרלי הזה, נרוויח ונצליח.
אמן ואמן. הרב לייטמן, תודה רבה לך. טל, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.